שלום לכולנו, שלום וברכה. אז ברוך השם, אנחנו אחרי שבשיעור הקודם אנחנו עסקנו בעצם במבוא, היכרות ראשונית עם דמותו הפלאית של כבוד קדושת האדמו"ר פיאסצנה, השם ייקום דמו. היום בעזרת השם נתחיל להקיף את שיטתו, את תורתו החינוכית של האדמו"ר השם ייקום דמו. ואני מדגיש שהשיעור מוקדש ליום נשמתו של אהוב ליבנו צבי קזימן, השם ייקום דמו, שנרצח פה בישיבה לפני כ-20 שנים בדיוק. היום אנחנו, זה קצת שיעור חריג, נעסוק רק בהקדמה, כפי שדיברנו פעם שעברה, שבעצם ההקדמה היא ספר בפני עצמו, ששונה בתכלית מכל מהלך הספר, מבחינת הכתובת היעד, כי בהקדמה כבר קראתם והכנתם, מי כתובת היעד, למי נכתבה? להורים, למחנכים, בעוד ששאר הספר זה שיחה אישית, זה מה שנקרא בתיווך ישיר לתלמיד עצמו. ופה זה דוגמה טובה, אתם מכינים מכינים בבית מדרש, כן, את החומר לשבוע הבא, ואני רק מסכם, אני לא למד אתכם מילה מילה, למרות שאפשר וראוי, אבל צריך להתקדם, וזה נעשה בזמן החורף, עוד אתם יודעים, בקיץ, הכשרת האברכים, עבור השערים, בעזרת השם. טוב, אז בהקדמה החשובה, ישר ניגש פנימה, שהיא בעצם ספר בפני עצמו, או קונטרס בפני עצמו, ישנם 4 נושאים מרכזיים. כלומר, אני לא רוצה לחלק את זה ל4 חלקים, אבל יש 4 נושאים מרכזיים שבהם האדמו"ר מתעסק בהקדמה. אני אגיד לכם מה 4 הנושאים המרכזיים, ואחרי זה נעבור נושא-נושא. אז הנושא הראשון זה מה שנקרא גם כי יזקין לא יסור ממנה. הנושא השני זה חנוך לנער על פי דרכו, דווקא בסדר הזה. כלומר, חינוך מותאם, חינוך אישי, חינוך לא קולקטיבי, אני אתייחס לזה עוד מעט. הנושא השלישי, זה על פי סעיפים א' וב', זה נפקמינות למעשה. כלומר, הנחיות, הדרכות מעשיות בחינוך, לאור שני הכללים הראשונים, גם כי יזקין לא יסור ממנה וגם חנוך לנער על פי דרכו. והנושא הרביעי זה בעצם ניתוח של מצב הנוער, כלומר, הכפירה ועבודת השם שמותאמת לדור, לאור המצב של הנוער ומה האחריות שלנו לגבי הנושא הזה. אוקיי, אז אני חוזר בקצרה, הנושא הראשון זה גם כי יזקין לא יסור ממנה, הנושא השני חנוך לנער על פי דרכו, חינוך מותאם אישית. הנושא השלישי זה הדרכות מעשיות בעקבות א' וב', והנושא הרביעי זה מה מצב הנוער, מה מצב הכפירה בדור שלנו, ואיך אפשר להתאים את עבודת השם לתקופה שלנו. אני מזכיר, וזה נכון 7, כאמור, חובת התלמידים נדפס לראשונה, ותפריש צדי ב', 1932. אז מה נגיד ענן, כן, בדור שלנו, על מצב הדור וכו'. ברוך השם, דור נפלא, כן, דור שכולו תימהון וכו'. טוב. אז בואו נתחיל לעמוד על עיקרי השיטה בכל נושא, כפי שמובא בהקדמה. הנושא הראשון, גם כי יזקין לא יסור ממנה. בעצם, ופה מנפץ באיזושהי תקרת זכוכית שלא הייתה קיימת אז, אבל קיימת היום, אני כמובן מנסה ללמוד אתכם את זה ברלוונטיות לימינו אנו, מה המבחן של רם שמינית, של מחנך בישיבה תיכונית, אז הוא אומר, אני לא הייתי בישיבה תיכונית, למדתי בתיכון רגיל, אז אני לא... אבל שמעתי, יש לי חברים שלמדו בישיבות תיכוניות, ואמרו, כן, אז אתה אומר, הנה, ראש הישיבה מסתובך, אצלנו 80% הלכו לישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, אצלנו כולם הלכו או לישיבות או למכינות, אף אחד לא התגייס לצבא, ברוך השם. כן, כאילו שגייס בצבא זה שמד, וכאילו שישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, מובטח שהבן אדם יחתום קבע על ציצית ופאות ויהיה דוס לנצח, כן? זה לא מיני ולא מקצתי, לשני הכיוונים, אוקיי? ולכן, מה המבחן? אז אולי צריך לעשות פגישת מחזור. אני לא מזמן עשינו בסוף הקיץ, בתחילת אלול, עשינו פגישת מחזור 20 שנה לסיים י"ב, ככה כל החבר'ה בקיבוץ. חבר'ה וחברות, זה התיכון מעורב. מה המבחן? אז בגיל 38-39, לעשות מפגש מחזור ולבדוק מי דתי. או בגיל 30, או בגיל 50, או בגיל 80, וסליחה שאני קצת, אולי קצת כופר באבני הבוחן, אבל הצלחה החינוכית עם הילד דתי או לא דתי, כאילו, ומה זה אומר, אוקיי? אבל יש פה אמירה מאוד חשובה של הפיאסצנה, השם ייקום דמו. המבחן הוא לא רק בנקודת הקצה של סיום י"ב, הוא לא אומר סיום י"ב, אבל היא גם לא בנקודת הקצה של כיתה ט' או סוף כיתה ח' לאיזו ישיבה תיכונית אתה הולך, למי שעובר למוסד פנימייתי בכיתה ט'. המבחן הוא בבגרות. מה זה הבגרות? אני לא יודע, 20, 30, 40 או 80, אני לא יודע, אוקיי? אבל המבחן, אני יודע איפה הוא לא. המבחן החינוכי הוא לא בנקודת הקצה של האינטראקציה בין המחנך והמחונך, נקודת כאן ועכשיו. אני בקשר טלפוני, קשר נהדר עם המחנך שלי, עד היום. חלפו 20 שנה, כלומר 20, הוא קלימתי בכדאי י' 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 23 שנים כבר, ואני בקשר איתו. הוא לא רק היה מורס, הוא גם מחנך, ואנחנו מדברים. כלומר, מה המבחן? המבחן הוא לא כאן ועכשיו, ולכן, פועל יוצא מזה, ושוב פעם, זה נשמע לכם אולי טריוויאל היום בדור שלנו, אבל זה היה ממש מהפכה בתור של אדמו"ר פיאסצנה, בין שתי מלחמות העולם, שהדגש הוא לא רק על ציוויים והרגלים. תגידו לי ציוויים והרגלים במילה אחת. מה? חינוך זה לא. לא לפי הקדמה לפחות. הכרחה, אתה מתקרב, זה נכון, אבל מה? לא, לא, לא הלכה. אילוף. לאלף. אתם תזכו לזה עוד מעט, אני כבר זכיתי. אתה מגיע לצבא. מגיע כמה עשרות אנשים שלא קשורים אחד לשני. כולם לובשים אותם בגדים, אותם נעלים אותם נעליים. ומה התפקיד של הטירונות? לא לחנך, לא לסגל יכולות, לאלף. שאומרים, מקשב אתה נמתח, שאומרים אותך אתה קם, נשק 60 מעלות, מחנכים אותך למשהו מאוד אוטומטי, מאוד ברור, משהו מאוד לא מאוחד, משהו אחדותי, כאילו יש באיזושהי אחידות מסוימת, זה נקרא אילוף. ואם אתה נמצא בסיטואציה שבה, אני לא יודע איפה אתם למדתם, אבל אתה צריך לדווח שהגעת לתפילה ולרשום שהגעת לתפילה, ואם לא הגעת, אז וואי 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 וואי, כן? אז נקודה אחת, שתי נקודות, שלוש נקודות, כמו מעיפים אותך מבית ספר, כל אחד והדברים שלו, יש לך ציצית, אין לך ציצית, ודברים כאלה. אז זה נותן, זה אילוף. עכשיו, אילוף זה נהדר. אילוף נותן תוצאות מיידיות. אם הייתם פעם כלב מעולף או קרקס, איך מאלפים את בעלי החיים? שיטת המקל והגזר, כן, כן, או אוכל, או כן, בצורה מאוד מאוד ברורה. מאוד ברורה, אין פה מרחב, מתחבר לי, זה מתאים לאימננט שלי, שורש הנשמה שלי, חביבי. אוקיי? או שאתה עושה, או שאתה חוטף, אם אתה עושה את המתוגמל, אם אתה לא עושה את גם מתוגמל, אבל בצורה אחרת, אוקיי? בצורה שלילית. ולכן, האילוף הוא נותן תוצאות מיידיות, תוצאות מוחשיות, אבל זה רק מבחינה חיצונית, זה ממש כדברי הגמרא בעירובין, רבי יושב מחנה, כמדומני, דרך קצרה שהיא ארוכה. כלומר, זה דרך קצרה, צ'יק צ'ק. אבל בפועל, עכשיו אחרי צריך להתחיל מהתחלה להתחנך ולחנך את עצמו. כלומר, זה דרך חיצונית שאיתו הטווח קצר, מתי היא רלוונטית? כל עוד יד המאלף תקיפה. כל עוד המחנך יכול לפגוע בי, כלומר, לדפוק לי את המגן, לא להרגיש אותי לבגרות, להעיף אותי מבית ספר, להתקשר להורים שלי, סבבה, אבל יום אחד אחרי הסוף השמינית, מה? שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום, ולא קרב לזה כל הלילה. עכשיו אני כבר לא. עכשיו, אל תגידו מחנך שמינית, בוא נדבר על ההורים. אז קודם אנחנו ילדים ברשות הורים, בשלב מסוים, אני מחליט איפה ללמוד, אני מחליט מה לעשות, אני גם מחליט מה לא לעשות. ובשלב מסוים ההורים כבר לא יכולים, זה כבר לא יעזור, אבל אני אבא שלך תקשיב לי. זה נכון, שהילד בגן, אתה אומר לו עכשיו שבע, לך לישון, כי מחר יש גן, ואתה תהיה אחר, ואתה תהיה עייף, גם אם אתה לא רוצה, כן, מה שנקרא, אמר לי חבר, שאחרי שבע בערב אין דמוקרטיה, אוקיי? למיטות. כן, לא אומר שבעד או נגד, אני לא חושב את זה כרגע, אבל אני יכול להבין את זה בהחלט, אוקיי? ולכן, בדור שבו יש, הוא אדמור, בדור שיש בו הבשלה בוסרית מוקדמת, כלומר שהנערים, הנפש שלהם מגיעה לבשלות מוקדמת, אבל זה לא בשלות אמיתית, זה בשלות שהיא בוסרית. שאתם לוקחים, רואים בסופר, הפרסק הזה ענק, גדול וכו', אל תקנו אותו. למה? הוא לא יהיה מתוק. הגדולים ביותר בדרך כלל הם מזריקים להם מים, או זה לא בדיוק השבחה גנטית וכו'. דווקא הקטנים יותר, יותר מתוקים, יותר תראו הפרסק או מישמש או פירות שהם בטבע, לא בתעשייה, הם הרבה יותר קטנים, הם גם הרבה יותר מתוקים ויותר טעימים. כי זה לא משהו שעובד על הנראות. ולכן מישהו מרגיל ומצווה, מי שעוסק באילוף, אז בטח בדור של הבשלה בוסרית מוקדמת זה לא יעזור לו. רבי מאיר שפירא מלובלין, כן, שייסד את הישיבה בלובלין, שהייתה חידוש עצום מפנימיה ואוכל וחדר אוכל ולינה והכל. איזה פסוק הוא ביקש, אני משהו פה אנשים בפולין, ראיתם אולי אתם קורונה, אני לא יודע, אוקיי, אם הייתם בפולין, אבל איזה פסוק הוא ביקש שיכתבו על המבנה העצום של הישיבה? לכו בנים שימו לי, יראת השם על עמדכם. ונשאל את השאלה, מה זה לכו בנים? מה פתאום? כי מהר, בואו לפה, בואו בנים שימו לי. אומר משהו בלובלין, לכו בנים שימו לי. איך אני יודע אם אתם מה שנקרא יראת השם מלמדכם? שאתם תלכו מפה, לא שאתם פה. כלומר, כל עוד אתם תחת היד המאלפת שלי, ודאי שאתם מה שנקרא תשמעו לי. אבל החוכמה זה לכו בנים שמעו לי. אם אני רוצה לדעת שאני מחנך טוב, אז הוא מחנך, בוא נדבר עליי, שאני הורה טוב. אז יש מבחן הקנה ועכשיו התוצאה, שהילד שלי אוהב אותי ואני אוהב אותו, שאין אלימות, לא רגשית ולא מילולית ולא פיזית וכל הדברים, ואני מספק את כל הצרכים שלו, אוכל ולבוש ורגשי וכו'. אבל בעיניי, אם אני אראה את הילדים שלי מתחתנים ובונים בתים בדרך השם, ואומרים שולחן, דבר תורה בשולחן שבת, ומחנכים, ואני אומר שם, אז הם קיבלו ממני משהו. כמו שאני, מאיפה למדתי להגיד דבר תורה בשולחן שבת שמותם לילדים שלי, וזה לא שיעור כללי, כי הילדים שלי בגילי גן מתחילת יסודי, למדתי מאבא שלי שככה הוא עשה, אוקיי? אז זה הדברים שעוברים. אגב, לפעמים הדברים הכי מאכזבים, שאתה חוזר על טעויות, שאתה אומר שזה טעויות שההורים עשו כביכול. מה, לא למדתי, לא השתפרתי? ולכן, מה מבחן התוצאה? ולכן, אני אומר, לכו בנים שמעו לי, שאתם תהיו מחוץ לפה, אז אני יודע אם הצלחתי, לא הצלחתי. תראו את הרשע הרירש, הרשע הרירש של פרשת תולדות, רשע הרירש שמרבים לעסוק בו, הוא מאוד 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 חריף, יש שיתנגדו לו, אבל אני נהנה מהישרות שלו, ולכן אני לא יכולתי שלא להביא את הרשע הרירש בנושא החינוך. הרשע הרירש שואל שאלה מאוד פשוטה. יעקב ועשיו הם האחים תאומים, הם הכי דומים אבל הכי שונים. איך יכול להיות שיעקב הוא כזה צדיק, תמים, מה שנקרא ילד מחמד שכל הורי היה רוצה? מה?
יש
עולות. כן, יושב אוהלים. ועשיו, מה עם עשיו? הדפים לא הודפסו, הדפים נשלחו בוואטסאפ. מי שרוצה שידאג להדפסה עצמית, בסדר? אם תרצו פעם אני אדפיס. אבל עשיו הוא הכי הפוך לגמרי, נכון? אז מה אומר הרשע הרירש? תסתכלו בהגדלו הנערים, מי שיש במחשב, יש רשע הרירש בספריה או בפרויקט השו"ת, אוקיי? בראשית פרק כ"ה, פסוק כ"ז. והגדלו, בשום מקום לא נענו חכמינו זכרם לברכה מלגלות חולשות ושגיאות, קטנות כגדולות, במעשה אבותינו הגדולים. אומר פה עכשיו, הולך, יש פה ביקורת על יצחק. ודווקא על ידי כך הגדילו תורה, והדירו את לקחה לדורות. אף כאן, הערה אחת שלהם מרמזת לנו, כי הניגוד העמוק שבין יחדי אברהם, מקורו העיקרי היה לא רק בתכונותיהם, אלא גם בחינוכם הלקוי. הוא אומר, יצחק ורבקה חינכו בצורה לקויה, זה מה שאומר הרשע הרירש, את יעקב ועשיו. כל עוד היו קטנים, במילים שלנו, כל עוד היו עדיין בבית ספר בישיבה, לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות. תורה אחת וחינוך אחד הניקו לשניהם. ושכחו כלל גדול בחינוך, חנוך לנער על פי דרכו. יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, העולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה התאורה האנושית והיהודית כאחת. התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו, אך דרכי הגשמתו רבות ורב גוניות. כריבוי תכונות האדם וכף גוניות דרכי חייהם. כאשר נקבצו בני יעקב לשמוע את דרכת אביהם, ועלה ראה בהם את שבטי ישראל של העתיד, לא ראה רק כהנים ומורי הוראה. הנה עמד שם שבט הלוויה ושבט המלוכה, שבט הסוחרים, שבט האיכרים ושבט הלוחמים. עמד שם לנגד עיניו העם כולו, על כל סגולותיו הרבגוניות ועל כל דרכי התפתחותו. את כולם הוא ברך, איש אשר כברכתו ברך אותם. איש איש כסגולותיו המיוחדות לו, כי ברית השם הכרותה עם אברהם חפצה באומה בריאה שלמה ורעננה. מטרתה לבנות חיי עם שלמים על כל צורותיהם הרבגוניות, על מנת לכוון אותם אל התפקיד הגדול לאחד, לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. הכוח והאומץ לא פחות מהמחשבה והרגש, ימצאו שם את גיבוריהם העובדים לשם, ובמקצועות שונים יקיימו כולם את התפקיד הגדול של הכלל. דווקא משום כך חנוך לנער על פי דרכו, חנכהו למטרה הגדולה אחת, על פי דרכו המיוחדת לו. בהתאם לעתיד הצפוי לו מנטיותיו, המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה. מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. אם אתה עושה לכולם אותו דבר, יעקב ישאב ממעיין החוכמה בחפץ גובר והולך. ואילו עשיו, עשיו הבעיות קשב וריכוז שלא מתחבר לשלושה סדרים גמרא ביום בעיון, רק יצפה ליום, בו ישליך מאחורי גבו את הספרים, מה שנקרא ספירת הגומר, כן? כמה עוד נשאר ואני כבר לא, בוא נראה אותך באזרחות. ויחד איתם תעודת חיים גדולה שהכיר אותה רק באופן חד צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד בה. שימו לב לביקורת החריפה. אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אילו הקדימו לשאול את עצמם, איך יכולים גם האומץ, הכוח והגמישות הרדומים של עשיו, איך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת השם, כי אז הגיבור של העתיד לא היה הופך לגיבור צייד, אלא לגיבור לפני השם באמת. יעקב ועשיו וכל התיותם השונות היו נשארים אחים תאומים, כלומר משלימים, תאומים ברוחם ודרך חייהם. עוד מראשית הייתה חרבו המעשית של עשיו קורטת ברית עם רוחו של יעקב. יעקב היה לומד, והוא היה הספרה, ועשיו היה סייפה, היה שומר ומאבטח אותו. אבל... ומי יודע איזה שינוי היה צפוי לקורות הימים על ידי כך, אך לא כן היה, ויגדלו הנערים. רק מי שגדלו הנערים והיו לגברים, הופתעו הכל לראות פתאום, כי אלה אשר מלחם אחד יצאו, ויחד נתגדלו, נתחנכו ולמדו, היו כה שונים בטבעם ומנוגדים במעשיהם. כן.
אבל יש את הסיפור שרבקה שהייתה בהיריון,
כן, בסדר, נו, הנה חינם, נו, אב.
אז כאילו היה לפני כבר החינוך של
דיאלוג... לא, אבל אתה רק מחזק את הטענה של הרש"ר הירש. הוא אומר, כבר בבטן היה פה שוני. אז מההתחלה אתה צריך להגיד, זה מתאים לישיבה וזה לא מתאים לישיבה.
אבל אומרים שישב היה כאילו לעבודה זרה,
או היה... הם מדרשים, לא היה נדבר בפסוקים. אנחנו יודעים, ויגדלו הנערים, והם אותו בית גידול, אותו בית מדרש, והוא ימינה והוא שמאלה, ולא קשורים. הוא אומר, ולכן, וזה הבעיה. לכן... אומר האדמור בהקדמה, תהיו במקור ב', הייתה כאן כל מיני שורות פה, כל מיני שורות שנלמד ביחד מההקדמה, הוא אומר, הדגש הוא, זה בתורתו מעצמו יחפץ. זאת אומרת, להביא את האדם, אני לא מכריח אותך ללמוד, מעצמך הוא ירצה, מעצמך אתה רוצה ללמוד. אני מכיר מקור ב', וכשנאמרה התיבה הזו על חינוך הבנים, כן, זה בתוך ההקדמה של האדמור. אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד, שנמצאה בו במידה קטנה, או בכוח ובעלם לבד, ולגלותה. וכיוון שהאיש הישראליות בילדותו, הרוח השם, נשמת שדי תמונה וגנוזה בו, צריכים לגדל ולחנך אותו להוציאה, לגלותה או להפריחה, והיה ליהודי נאמן עובדת השם. בתורתו מעצמו יחפץ, ומדרכו גם כי יזקין לא יסור. והמצווה, אף המרגיל, אינו בטוח שהבן או התלמיד המצווה והמתרגל יעשה כמצוותו, גם כשיגדל ויהי ברשות עצמו. ועל זה ציווה שלמה חנוך על הנער וכו', תחנכו. תחנכו, כלומר, אל קרבו תחדור, ואת קדושת הישראל אשר בו בעלם תגלה, ורק אז, אני מוסיף, ורק אז, גם כי יזקין לא יסור ממנה. והיכולת לכך תמונה בהבנה שבכל יהודי תמונה נשמה קדושה. תניה פרק ב', כן? חלק אלוקה ממעל ממש יש בכל יהודי. נפש אלוקית שמכוחה יכול לפעול, להתגדל ולהתקדש, לא דווקא בשדה הלמדני. אולי דווקא בעולם הצבא, בעולם ההייטק, בעולם החינוך, בהרבה עולמות, בהרבה שדות, בעולם הרגשי, לא חסר. אני ממשיך, מקור ג', עוד כמה שורות של האדמור, מהקדמה. הנה עד כמה שיודע כל אב וכל מלמד, שבניהם ותלמידיהם הקטנים, אשר לפניהם, לא יישארו בקטנותם, כן? זה שנקרא זה מום עובר, כן? מורו ורבו של הרב ראם, ראש הישיבה, אבר יבינה, שמעתם עליו, ראש ישיבת נתיב מאיר? אז הוא בתור ילד הגיע בגיל 12, הגיע לישיבת מיר, לפני הבר מצווה. וביקש להתקבל לישיבה, אמר למשגיח בירוח ממיר, המשגיח האגדי, אומר לו במחילה, אבל פה התנאי הקבלה זה להגיע רק מגיל 15. אז הוא אמר לו, המשגיח תקבל אותי, ותוך 3 שנים אני אעבוד וזה ישתפר, אוקיי? תוך 3 שנים תן לי ואני אעבור על זה, אוקיי? זה מום עובר, אוקיי? קיבל אותו. אז אנחנו יודעים שאתה לא יכול לעשות ילד קטן, ילד קטן הוא לא לנצח ילד בן 5. אתם יודעים מה יקרה? תעבור השנה ופתאום תרצה או לא תרצה, מה הוא יהיה? הוא יהיה בן 6, תוסיף 30 שנים, 36. אין חוכמות. הוא אומר פה, רק יגדלו. ויהיו לאנשים גדולים בשנים. אפשר גם גדולים בתורה ועבודה, מכל מקום ישנם אשר תכליתם רק מה שנגד עיניהם. וכיוון שרק נערים לגדם, לכן רק לחנך אותם לנערים טובים מטרתם. זה ממש ממש עצוב. הוא כל הזמן מחנך תיכוניסטים, אז מה המטרה שלו? אלא, להביא את השמינית, שלחו לישיבה, יהיה בסדר. אבל כשאתה עוסק בחינוך, מה המטרה? המטרה זה לא כאן ועכשיו. המטרה זה, מבחינתי, for life. שאדם, הלב שלו יהיה בוער, למה אתה שם מתברך? בגשמיות, ברוחניות, לאהבה, לאירה. לשם זה פועל, לשם צריך להגיע. ולא רק כל עוד הוא בטריטוריה שלי, כלומר, ת' עד י' ב', או שיעור א' עד שיעור ה', או אני עכשיו רם שיעור ו', אז רק שיעור ו'. שייך. For life. ותורה ועירה רק ערך ילדותם, רצונם לחיפה קרבם ודאי להם. כן, אם אתה מסתפק רק בדבר הזה, אז אתה מצמצם את זה לתקופה הזו. אבל מלמד, ואב כזה, אני מדגיש, זה לא רק המחנך, כי כל אחד, כל הורה הוא מחנך. כל אח גדול הוא מחנך לאחים הקטנים שלו. הוא חוטא הוא נגד השם ועמו. צריך המלמד והאב לדעת שבני השם וגדולי ישראל, עליהם לחנך ולגלות, ואת הנערים אשר לפניהם יראו לנשמות גדולות, אשר עודן באיבן, ועליהם להצמיחן ולהפריחן. המחנך צריך להבין שהתפקיד שלו זה לא רק להיות קבלן ידע, שמעביר ידע, ולכן לא צריך לשאוף רק לבחורים מצוינים, לבחורים, ישיבה לבחורים מצוינים, שיותר קל לו ללמד אותם, אלא העניין שלו זה בעצם לגדל ולחנך את גדולי הדור הבא. גדולי הדור הבא זה לא רק בלמדנות. יש גדולי הדור באהבה ויראה, ומבחינתי אדם שמכבד את אשתו, ויודע לקבל ביקורת מאשתו, זה אדם גדול. הוא לא גדול הדור, אבל הוא גדול הבית. ואדם שיודע כל התורה כולה, אבל לא סבלני, כי מדוש לו מתונפות ומגושמות, אז איך השלום בית שלו יהיה? איך הילדים שלו ייראו? לא פשוט, נכון? ולכן חקלאי, הוא לא נבחן על טיב הפרי, בזמן שהפרי הוא בוסר. מתי בוחנים את החקלאי על טיב הפרי? שכבר הפרי בשל וקוטעים אותו ומשווקים אותו. ואז נראה. להשתבח, כל התלמידים שלי אכלו שבת הסדר, כל הילדים שלי דתיים בגיל 18, זה עדיין בוסר. בוא נדבר על הנכדים. בוא נדבר על עולם הזה, בוא נדבר על עולם הבא, כאילו בוא. זוכר חסדים, אתם ויגו, אלמים להם משמעו באהבה, בוא נראה. פרי בוסר הוא קשה, הוא מר, פרי בשל, הוא רך, הוא מתוק בשאיפה. ולכן המחנך, אני מדגיש, מחנך זה לא רק מי שיש לו תואר בחינוך בהרצוג, B-E-D, או M-E-D. מחנך, וגם אנחנו, הורים. המחנך צריך לשנות את הגישה שלו, את המבט שלו, כלפי עצמו, מה התפקיד שלו, ומתוך זה כלפי הילדים, התלמידים. הרי מלמד פרטי, שנזכר ללמד את הבן של הרבה, יודע שהוא לא מחנך פה עכשיו עוד תלמיד. מי הוא מחנך? הוא מחנך את הרבה הבא. את מי שהילדים שלו ינשקו לו את היד. אוקיי? את הרבה הבא. הרבה מבלז. הבלז זה רוב, כן? התמנה אדמור בגיל 18. אבל בעצם כבר בגיל 9, הוא התייתם הרי מאבא שלו, גדל אצל דוד שלו, רבה ארון מבלז. רבה ארון לא ככה האדמור. וכבר מגיל 9 הוא יודע שהוא הולך את הרבה. אז חינכו אותו, הוא לא למד בתלמוד תורה רגיל. חינכו אותו להיות רבה. קנה לרבה מקרלין, אוקיי? שכבר בגיל שנה וחצי, סבא שלו הרבה נפטר, ואמרו, אתה תהיה הרבה. חינכו אותו, זה, כאילו, זה משהו אחר. תראו דלת, עוד כמה דברים של האדמור בהקדמה. בכלל, רגילים אנו להביט על בני הנוער המתכפר, כן, אלו הכופרים, כאילו רק הם האשמים בדבר, ואנו, קרי, הבעלי הזקן, הדוסים, ההורים המחנכים, לגמרי נקיים. אבל מכל צדקת אברהם אבינו, הזכיר השם ואמר עליו, כן, קרא את זה השבוע, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. כל דור ודור בישראל, טבעת בשלשלת היוחסין שלנו, שראשה קשורה באברהם אבינו, וסופה במשיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו. מקבלו הדור אמונה, תורה ויראה, מן הדור שקדמו, ועובד בהם את השם. הוא מוסרה לדור שאחריו, למען אשר יצווה את בנה וכולי, זה עיקר קיומנו. עיקר שבחור אבינו השלום, זה לא הלך לך. זה לא החסד, הכנסת אורחים, עיקר שבחור אבינו, שהוא ידע לצוות את בניו שילכו בדרך התורה. ועד כאן הנושא הראשון, כן, אמרנו הנושא הראשון, זה גם כי יזכינו לסור ממנה. עכשיו נעבור לנושא השני של ההקדמה, חנוך לנער על פי דרכו. אדמור מחדש לנו, הוא לא מחדש, אבל הוא מדגיש ומבאר לנו את על פי המקורות, שחינוך משמעו הוצאה מן הכוח אל הפועל. כן, למדתם, הכנתם? מן הכוח אל הפועל. כמו למשל חנוכת הבית. חנוכת הבית זה לא בניית הבית, נכון? זה חנוכת הבית. כלומר, כבר הבית הבנו, שם מתחילים להשתמש בו. אבל הדגש הוא על הפועל המיועד לתלמיד ספציפית. כלומר, מן הכוח אל הפועל, אבל הפועל של אותו תלמיד. ומה שמתאים לראובן לא מתאים לשמעון, בטח לא ליוסף ולא ליהודה, כל אחד בנשמה שלו. נפקמינה חינוכית. חינוך זה לא המצאה חדשה של יש מאין. כלומר, אתה רוצה מהכוח על הפעל, כלומר, הכל כבר נמצא. אתה לא צריך להמציא משהו חדש. אתה רק צריך משהו לפתח, משהו כבר קיים, נשמה אלוקית, בכל יהוד יש נשמה אלוקית. שנתת בי תאורה, יתה ורתה, יצרתה, יצרמו את זה כל בוקר. אחרי אתה לא צריך להמציא מחדש, אתה רק צריך להגיע, ליצור מפגש, אינטראקטים, הנשמה של אותו תלמיד, אותו ילד, ולגדל אותה, ולפתח אותה. אז, נכון, נתגשנו גם כי הזכינו אסור ממנה. אבל, אומר אדמו"ר פי יאסצנה, לא סתם התחלנו הפוך. כי במה תלוי גם כי יזכין לו אסור ממנה, ומה זה תלוי? בחנוך לנער, על פי דרכו. כל אחד והדרך שלו לבטא ולגלות את הנשמה האלוקית והייעוד שלו. אגב, מה זה על פי דרכו? הם אומרים, על פי דרכו, על פי דרכו. הילד עכשיו רוצה כדורגל. הוא רוצה צ'מפיונס, הוא עכשיו שמינית גמר, יש הגרלה קשה, הוא רוצה עכשיו מה שנקרא להיות בה. מה עשה לגמר? על פי דרכו? כל הלימד צ'מפיונס? מה לימד בה בכמה? לא לימד חסידות? לא נתפלל? מה, כל היום כדורגל? אז בעומק, חנוך לנער על פי דרכו, זה על פי, על פי דרכו יתברך. על פי דרכו שלו, שהוא מכיל את כולנו כמו שאנחנו, ואז גם כי יזכינו יסיר ממנה. ולכן צריך לשלול את כל הקולקטיביות החינוכית, שכולם אותו חינוך, אותה דרך, אותה שיטה. אני מכיר כמה משפחות כאלה שאצלנו, כל הילדים באותה ישיבת הסדר, כולם מתגייסים לצנחנים, כולם... רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. כל הילדים שלכם אותו דבר, אני אחד משישה אחים, שישה אחים ואחיות, אוקיי? האמינו לי, אנחנו לא אותו דבר. גם לי יש ברוך שם ילדים, ילדות וילד, כולל בנות תאומות, הן תאומות, אותו הריון, אותה שיליה, תאומות ועוד, נראות אותו דבר, ביופי, לא באופי, הן שונות. ואוי ואבוי אם נשווה ביניהם, שונות. תראו מה הרב קוק כותב, מקור ה'. כל אדם, יש לו המסלול שלו, שעל ידו הוא בא לאושרו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מתדבק ליוצרו, ולא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר. אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים, זה בעד אחרים, אבל לי זה לא מתאים. על כן צריך האדם להיות מוכיר מאוד את מסלולו המיוחד. וזה הדבר נוהג באיש פרטי, וקל וחומר במכללות עם, שכפי ההתעלות וההתרבות של הכלל לעומת הפרט, ככה תתגדל החובה והדיוק הנמרץ לשמור את המסלול המיוחד שעל ידו הכלל כולו מוצא בו עושר רב. אחד הדברים שמשכו אותי להגיע כשבוש לישיבת עתניאל, זה העובדה שראיתי שאנשים פה מאוד מאוד שונים. אמרתי, נגיד לישיבה אחרת, אז אני יודע איך אני נכנס, ידעתי מה לבשתי ואיך נראיתי, ואני יודע איך אני אצא. כעבור 5 שנים, עם אותה חולצה מכופתרת, משובצת, עם אותו פרון, אותו... אמרתי, איך אני אצא עם עתניאל? אני לא יודע. אגב, לטוב ולמוטב. ולא תמיד בבור חיובי, בואו נגיד בכנות. אבל ידעתי שפה יש לי את הפוטנציאל שיתייחסו לכמו שאני, מי שאני ומה שמתאים לי. ולא כולם לומדים, אותם תכנים, אותם דברים, אותם זה. אחרי אחד הדברים שהצמידו לי בתור שבוש, זה בחור, שאלתי אותו מה הוא לומד. הוא אמר לי בבוקר, אמרתי, רגע, 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 מה, אתה לא לומד, אתה לא לומד כמו כולם בסדר בוקר, זה וזה וזה? הוא אמר לי, לא, ראיתי שקשה לי, וראש הישיבה הרב בני, אז זה ראש הישיבה, אמר לי, זה לא בשבילך, אתה בנה תוכנית אחרת, שלא אישית. וחמש שנים מה שהוא עשה. אגב, היום הוא מחנך נפלא בישיבה תיכונית, וברוך השם. מה? לא, הוא לא ראש כל אלו בני ברק. ממש לא. אבל הוא אפילו יותר מזה, אם לא למעלה מזה, אוקיי? ואומרים פה הרב, בקל וחומר בכללות עם. כן, זה לא רק ברמה פרטית, גם ברמה כללית. כשכפי ההתעלות וההתרבות של הקל ומת הפרט, ככה תתגדל החובה והדיוק הנמרץ לשמור את המסלול המיוחד שעל ידו הכלל כל המוצאו בו עושר רב. אבל זה לא רק ברמת הפרט. תראו מסילת, לא תגידו חסידות, הרב קוק, מסילת ישרים. כן? פרק גבה, פרק סוף הספר. ממש, הסיומת של הספר מסילת ישרים. וזה פשוט, מקור וב, וזה פשוט. כי כל אדם, לפי האומנות אשר בידו, והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה. כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנותו, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר את ממך מלכת חברו. פה חסידות זה לא תורת חסידות של בעל שם טוב. זה החסידות הלפני משורת הדין לעבודת השם. ולא זה בזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם. כל אחד ואחד לפי מה שהוא ראויים לו דרכי החסידות. לא לפי, אל תגידו שהתורה מיה, לא לפי החסידות משתנה, החסידות לא משתנה. כי נהו שווה לכל נפש ודאי. הואיל ואיננו אלא לעשות מה שיש נחת רוח ליוצרו בו. אבל הואיל והנושאים משתנים, אי אפשר שלא ישתנו אמצעים המגיעים אותם אל התכלית, כל אחד לפי עניינו. הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, איש אשר לא יפסוק מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צורכו בא מאחה פחותה, הוא כתיב כל פועל השם למענהו. והוא אומר שם, בכל תכך הדעהו, והוא יישר אורחותיך. הוא יתברש בו ברחמה, בפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכה ויוליכנו באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו ולעשות נחת רוח לפניו. הרב ראה מזכיר הרבה משל של הפחד יצחק. שאלת הפחד יצחק, הפחד יצחוק. מכירים ספרים כחולים של רבי יצחק קוטנר, שהיה ממורה ורבותיו של הרב ליכטנשטיין, רבו של הרב ראם, מראשי הרבנים של הישיבות, גם בעיון וגם באשקוף ובמחשבה ומוסר בארצות הברית ובירושלים. הפחד יצחק מביא משל של, אולי שמעת עליו, של הפועל ובעל המפעל. כמה שעות הפועל נמצא במפעל? הפועל נמצא 10 שעות, 12 שעות, כן? פועל, קו ייצור במפעל, נכון? משמונה עד שמונה, שמונה וחמישה הוא בבית, אפשר לפתוח כפתור, לראות את הטלוויזיה. מה עם המפעל? המפעל? שיסרף, לא אכפתי, עד שמונה בבוקר לא מעניין אותי, אוקיי? כמה נמצא בעל המפעל במפעל? כל יום, 12 שעות? אולי פעם בשבוע, גם זה לחצי שעה, אולי שעה, אולי שעתיים. פה בודק איזשהו סחורה, פה קשר עם הספקים, פה עם איזשהו מומחה שיווק, נכון? אבל, אז לכאורה מי יותר קשור למפעל? הפועל, נכון, אבל לא. בעל המפעל 24/7, מה ראש לא מונח? איפה ראש לא מונח? במפעל, גם שהוא הולך לישון, רגע, מה זה המפעל? גם שהוא קם בבוקר, איך אני אשפר את המפעל, איך אני אגדיר את המחירות, איך אני אשווק פה? הוא כל הזמן עם המפעל. ולכן מבחן הכמות הוא לא תוצאה. יש לך אברכים, אנשים שלומדים מ-8 בבוקר, 8 בלילה. אבל שמגיעים הביתה ושיש בין הזמנים, איפה הם, איפה הישיבה? יש לך נהג אוטובוס שקם ב-5 ומתפלל מניין פועלים. ורץ לעשות 12 שעות קו של מי שבא בבוקר יצא במסוע האוטובוס, אבל כשמגיע הביתה, ישר בית כנסת דף יומי, ואין טלפון וכלום, רק בזה. וכל היום מחכה מתי יגיע הזמני והוא ילמד תורה, אוקיי? אז ברור שאף אחד לומד יותר, אבל מי יותר מחובר? הפועל או בעל המפעל? מי בעל המפעל באמת? ולכן, אומר פה על מסילת ישרים, התביעה של עבודת השם מאדם שהוא סוחר, זה לא התביעה מאדם שהוא מחנך. ולא התביעה מאדם שהוא עסוק ככה, עסוק ככה, כל אחד הדרך שלו, אז זה לא שהדרישות השתנו, צריך להתאים אותם. פה אני עכשיו רוצה שנדלג על הנושא הרביעי, על הנושא השלישי, נעבור לנושא הרביעי, ומתוך זה נבין את הנושא השלישי יותר. אז הנושא הרביעי אמרנו, זה מצב הנוער בדורנו ואחריותנו בנושא, זאת אומרת בדורנו, זה כן שנות ה-30 המוקדמות בפולין, אבל על אחת כמה וכמה, כן, fast forward, כן, של 90 שנה קדימה. הסיבה המרכזית לנשירה ולכפירה, כמסביר האדמו"ר, זה שהנוער מחשיב את עצמו כבוגר בטרם עת. הוא עדיין בוסר, הוא בוסרי. ובעקבות זה הוא מזהה האדמו"ר שתי תופעות פסולות. התופעה הראשונה, תופעה של דה-לגיטימציה לכל מחנך. כל מחנך נתפס בעיני הנוער כעריץ, ככובש זר, שרק הוא חיצוני לנפש ובא להכריח אותנו. ואז זה מעורר אנטיגוניזם כלפי המחנכים. זה התופעה הפסולה הראשונה. מה התופעה הפסולה השנייה? זה הבוסריות של הנער. כלומר, ברגע שכבר הנער מגבש את הדעה שלו, את הזהות שלו, הוא עדיין ילד קטן, הוא בן 12, 13, כן? חוות התלמידים לקראת בר מצווה, נכון? הוא עוד לא גיבש, בוא נגיד גם בגיל 18, הוא עוד לא מילא קריאת שלושת פוסקים. הוא לא כבר בקי בעיני השם נזיקי, שעש משניות, יסוד החסידות, תפילה, עבודה, עירה, מידות. לא. ולכן, כשהוא מגיע להתמודדות, הוא לא מלא באור קדוש נגדי, שייתן לו קונטרה, ייתן לו פרופורציות, יכול להתחיל לקבל החלטות. ולכן יכולות להיקלט בנפשו גם דברים וגם תכנים שהם שלילים, לא טובים, לא בקדושה. וצריך לדעת, אדם לא פתאום בבת אחת נהיה כופר, זורק את הכיפה, מה פתאום? כפירה לא נולדת בין רגע. כפירה זה תהליך שנובט לאט, 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 לאט. והרבה פעמים מפועל יוצא של יחס חיצוני, יחס שמור אנטגוניזם, יחס שהוא לא רלוונטי של המחנך כלפי המחונך. ממילא אילוף לא רלוונטי בדור שדור פי הסצנה, ועל אחת כמה וכמה בדורנו. כן, אתם מכירים את הסיפור על הרב רם והדגים? נחזור לכם בקצרה, הסיפור סיפרת עכשיו שנה שעברה, סיפור מאוד מאוד חשוב, נחזור עליו. שלפני כמה שנים טובות, זה ממש בחדר הזה שמעתי את זה, סדר גודל של 13 שנים, משהו כזה, 14 שנים, 15 שנים, לא זוכר, משהו בסגנון. והיה פה סדרת שיעורים בחינוך שהרבם העביר. והוא סיפר שבדיוק חבר מכנס של הבעיה הכי גדולה של הדור. הבעיה הכי גדולה של הדור, שהחבר'ה לא רוצים ללמוד גמרא בישיבה תיכונית. זה הבעיה. הייתי חושב על בעיות אחרות, אבל אז, כנראה, בדור של אז, לפני 13 שנים, הבעיה שהחבר'ה לא רוצים ללמוד גמרא בישיבה תיכונית. נו, שוין. בקיצור, אז היה שם הרבה מהרלן ורבנן שליטה, והזמינו גם את הרב ראם לדבר, כראש ישיבת הסדר, שהוא אוהב גמרא. ואז, קם ראש ישיבה תיכונית, אני לא אגיד את שמו, אולי יש פה תלמידים שלו, אבל אני לא רוצה להגיד את שמו, מוכר וידוע, עשרות שנים בתחום, ואמר, אני אגיד לכם מה הבעיה והפתרון. פעם, הרם היה דייג. ככה נחמד אל התלמיד, מפתה אותו קצת בנחמדות, בספורט וזה, ואז טק, כן, תופס אותו עם החכה, עם הפיתיון, כן, מאכיל אותו עם הכיף, ואז תופס אותו עם החכה, ואז הוא נהיה דוס לעולם, מה שנקרא תפוס בחכה שלו, והכל טוב ויפה. בסדר. היום זה לא מספיק, היום כבר אומר, התלמידים כבר יודעים לזהות, שהרם הוא לא באמת נחמד, ובשביל למשוך אותו לבס מדרש וכו', אז לא אותו לעבוד עם חכה, צריך לעבוד כמו דייג מודרני. דייג מודרני מפליג עם הסיין ללב ים, זורק רשת ענקית של 500 על 500, כל הדגים בתוכו הם נחודים, אבל הם חושבים, הם חיים בסרט, הם חופשיים, הכל טוב ויפה, אז רגע שהרב רותם עושה לו, כן, לוקח את המנואלה, מסובב עם את המנוף כל הרשת נסגרת, 500 על 500 ועשרות אלפי דגים, כן? והדייג מאושר. וזה צריך לעשות היום, לבנות רשתות גדולות, שיאכילו את התלמידים ושנרצה יוכל לתפוס אותם. איך אומר אברהם, פה לא יכולתי להתאפק, מה זה עם רבי רבותיי, כן, הוא אמר, זה לא עובד, היום התלמידים, גם שהם ברשת 500 על 500, הם יודעים שזה רשת. אז זה אשליה פיקטיבית של חופש, ולכן הם לא ירצו בכלל, אז לא ייכנסו מראש למקום הזה. אז אמר לו, נונו, אז מה אתה מציע, רב ראים? מה אתה מציע? אז הוא אמר שבאותו זמן לקחתי לילדיו לטיול בצפון, והם היו בעמק החולה. כן? ושם בגמון החולה, אמרו לו, אבא, אנחנו רוצים לראות דגים. מה עשה הרב ראים? לקח שירות של פיטה של לחמניה מארוחת הבוקר, התחיל ככה לפור אל האדמה, ישר כל הסמנונים, ישר מה? באו אליו, ואז הילדים ראו דגים. אומר לו, תורא, הכל טוב יפה, הדגים באים אליי. אז אומר לו, תורא שישיבי, אבל הרב ראים, ככה אתה לא תופס אותם. אמר לו, זה בדיוק הבדל ביני לבינך. אתה רוצה לתפוס אותם. אני בסך הכל רוצה להכיל אותם. זה הכל. הפעולה היא אותה פעולה. אבל שאלה אתה מתייחס לזה. כלומר, שאדם יחנך את עצמו. אדם יגיד שעיקר המחנך זה הוא עצמו. ופה בעצם עכשיו אנחנו נעבור לחלק הרביעי, שבעצם החלק השלישי. אפשר לנסות? אמרנו, התופעה הראשונה זה בעצם דה-לגיטימציה למחנים. כל אחד נותפס כגורם שלילי שזה. התופעה השנייה זה שהבשלות היא בוסרית ומוקדמת מדי. ואז הילדים, הנערים עוד לא מילאו את עצמם בתורה ופוסקים. כאילו אין להם פרספקטיבה של קודש, של תפיסת עולם, של הספקים בתורה ומצוות ברחבות דעת. אז היכול שהם לגבש דעה אמיתית היא מוגבלת. אוקיי, פעם אדם בגיל 18 כבר סיים שס, ידע את כל ההשקפות, המחשבות, עם מבוסס, ואז טוב, דתי, לא דתי, יש לו כלים להתמודד עם זה, היום זה פחות. טוב, אנחנו נסיים בעצם עכשיו במה שמסיים, מה שאדמור בעת ההקדמה שלו, וזה נפקמינות מעשיות בחינוך לרוב מה שלמדנו. אני מקריא מחובת התלמידים, ההקדמה מקור זין. גנן הוא, כן, או גננים הם בגן השם לעובדה או לשמרה. ואף אם יראה בהם, כן, המחנך, נערים אשר לפי הכרתו, מראי נפש הם, ומידות רעות להם, ידע שזה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. איזה ביטוי יפה, גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים, מרים הם בחניתתם ומלאים עסיס בגדלותם. אין מידה וטבע רע בהחלט בילד ישראל. הורנו קדושי ישראל הבעל שם טוב ותלמידיו אחריו זצ"ל. רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם ולגדלם. אין כזה דבר ילד רע. יש ילד שרע לו, אבל אין ילד רע. אין מידה וטבע רעה בעם ישראל. עכשיו צריך לדעת איך אני מנתב, איך אני מנצה את המוטופי של הקדושה, וזה הייתה הביקורת של הרשע הראשון יצחק ורבקה. עשיו הוא לא היה רע, ממש לא רע. פשוט הוא לא התאים לבית מדרש, להיות תושב אוהלים, הוא איש צייד, איש מעשי, אז שיהיה אחת הטכנית של הבית ספר, שיעפיק את כל הבית מדרש שיוצא, יעשה סתם, לא, יעשה את כל הדברים, סבבה, אוקיי? אבל שיארגן את זה. זה עיקרון שאנחנו נרחיב עליו הרבה בהמשך הספר, עיקרון העלאת המידות, שתורת חסידות, אם יש אדם שהוא עקשן, אל תהרוס אותו עקשן, תשמור אותו עקשן. הקטנתה ואת העקשנות שלו למה? לעבודת השם. אדם שהוא חם, מזג, אין בעיה, שעבודת השם בחמימות. כאילו, אל תייבש אותו, אל תחבא אותו. כמו שתרופות מסוימות להיפראקטיביות שהם לוקחים אותם, לא אזכיר שמות כמו ריטלין, אבל הם בהרבה מובנים, הם מחבים את הבן אדם. אני לא אומר לא לקחת או כן לקחת, זה משהו אחר בפני עצמו, לא דנו בזה כרגע. ולכן המחנך צריך, זה ביטוי, להרכין את עצמו, להנמיך, כלומר להוריד את עצמו כלפי התלמיד. גם בתכנים, גם באופן. נראה דוגמה, התחלתי ללמד פה בישיבה לפני כ-13 שנים, משהו כזה, לא כזה, 13 שנים. והתחלתי שיעור ד' חבר'ה שאחרי הצבא. יחד עם הרב מתניה, לא, לפני כן, התחלתי לבד. החלטתי, אני עושה ככה, עושה ככה, פתאום הבנתי, אחרי השיעור הראשון שעברתי להם, וואו, אני לא בכיוון מיכל, בניתי דברים כאלה וכאלה 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 וכאלה, אבל הם לא שם. הם צריכים הרבה 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 יותר, כי בניתי דברים שמעניינים אותי. אבל אני כבר הייתי בשיעור גבוה יותר, במקום אחר יותר, והייתי כבר בשיעור חטא, אני חושב, משהו כזה, והם היו בשיעור דלת. נוריד, 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 הרבה יותר פשוט, הרבה יותר למטה. גם בתכנים, גם במתודו, בהכל, כי אני צריך לפי הרצון שלהם. אז אני לא אומר, אתה אומר, לא, אני בדרך שלי, ומי שרוצה שיגביה את עצמו. יש הרבה ישיבות שם, זה אמירה חינוכית. ומשתבחים, תראה כמה תלמידים, בוא נראה כמה תלמידים נשאו בדרך, או כמה בכלל לא עברו את הסף הדלת ובכלל לא הגיעו לישיבה, כי זה לא מתאים בשבילם. אוקיי? לא. צריכים להנמיך את עצמנו כדי שמה שנקרא אף אחד לא ייפול. למצוא אותו, לא לרדת את המקום שלו. להיות קומה מארץ, לשוט לאט ולהעלות אותו. טיפה טיפה, לאט לאט. אם משה רבנו, עליו השלום, יכל להנמיך את עצמו בשביל עם ישראל, גם אנחנו. מרן הרב עובדיה. היה לו את היכולת להעביר שיעורים לאנשים שעם שבסדות, סוחרים, בסטיונרים בשוק. היה עובר מבית לבית, לרשום ילדים לחינוך תורני, שיצאו מהתיכונים הלא דתיים, מהתלמודי תורה, מבתי ספר הלא דתיים, מבתי ספר דתיים. עובר, לא מתבייש. מספר להם סיפור, בדיחה, משחיל. הוא הכיר את השפה של השוק. אבא שלה בעל מקולת. לא התבייש. הרבי מלובב, סופר כאלה, מה עשה כל הזמן? להניח תפילין. שיהודים הניחו תפילין. זה מה שהדור צריך. מה נדחה שמואל? ללמוד? לא יודעים, לפחות שהניחו תפילין. כל אישה בבת, מדליקה נרות שבת. כי זה מה שהדור צריך עכשיו. זה המחיות של הדור, בוא נעשה את זה. ולכן תשכחו מזה. אל תבנו על ההורים ואל תבנו על המחנכים. הם חשובים, הם משמעותיים, אבל העיקר זה המחונך עצמו. הנער בעצמו הוא עיקר המחנך של עצמו, וזה המהפכה של הספר. ואז בתורתו מעצמו יכפת, כי זה תורתו, כי זה התורה שלו. לא התורה של הרב של המחנך, זה התורה שלו. מקור ח', דברי האדמו"ר, לא די ללמד את הנער רק שחוב עליו לשמוע לכל המחנך ותו לא. כי לא יועיל בזה בלבד. כי לסוף יראה את רבו למתנגדו ועריץ זר עליו כנ"ל. העיקר הוא להכניס בליבו דעה זו, שידע שהוא הנער בעצמו, הוא עיקר המחנך. לא קטן ונער הוא, רק נצר מצא השם בכרם ישראל הוא, ועליו הטיל השם חוב זה לגדל וחנך את נצר זה, את עצמו לעץ גדול, לעץ החיים, ולעשותו לעבד השם צדיק וגדול בתורה. כלומר, רק בגלל שהוא צעיר, אז עכשיו צריך הדרכה, הוא צריך מחנך, אבל התלמיד הוא עצמו עיקר המחנך. ולכן אומר פה הלכה למעשה, צריך לייצר מציאות של העברת האחריות בצורה מושכלת ומובנית לילד. הייתי לכיתה י', נכנס המחנך שלנו, היה מחנך פעם ראשונה בחייו, יש פה נושאים שמכירים אותו, לא אגיד את שמו, ואמר, מעכשיו יש מבחני כבוד. כל המבחנים, הוא היה בעצמו קצין בסיירת צנחנים, קיבוצניק, אז הוא אמר, מעכשיו, מבחני כבוד, בכל המבחנים, אני לא אמצא, אני אעשה עשר ראשונות לשאלות, אחרי זה אני יוצא. ואני אמרתי לו, לא אגיד שאת שמו, אל תעשה את זה. אמרתי מול כל הכיתה, אל תעשה, אנחנו לא בנויים, אנחנו נקשר, אנחנו נעתיק. יהיו עתקות, אל תעשה את זה. הוא אמר, לא. אני סומך עליכם, ואני לא יכול לסמוך עליך, אז מה אני עושה פה? ואני יכול להעיד, 3 שנים העתקות לא היו בכיתה. אצל מורים, מחנכים אחרים היו, במקצועות אחרים היו. אבל בשיעורים של אותו מורה המחנך שלנו לא היו העתקות. ופעם אחת מישהו שהגיע ככה ביתבט, שאל מישהי, רגע מה זה? וכל הכיתה אמרו, התחילו לצעוק, מה אתה עושה? מה אתה עושה? המורה אפילו לא חושב שהוא יודע על זה, אוקיי? אנחנו נתנו לזיקו, זה מעצמנו, כי פתאום אומרים, רגע, סומכים עליך, נותנים לך אחריות, ולמה לא? אם אתה יכול לעשות, לחלוב פרות בכיתה ט' או להוציא טרקטור על הגדש בתפת בוקר וסומכים עליך, אז במכן לא יסמכו עליך. אתה חי, קדימה, תעשה, סומכים עליך. ולכן הנפקמת זה להעביר את האחריות לילד, אתה המחנך של עצמך. ויש בזה תועלת גדולה שתצמח שתי דברים גדולים, תועלויות, תועלות, תועליות שיצמחו מהעובדה שהנער יבין שהוא המחנך של עצמו. א', קודם כל הוא יתייחס למחנך שלו בתור מי שעוזר לו, ולא בתור מי שכופה אותו כובש זר, אלא מי שמדריך אותו ועוזר לו. לכן את הביטוי הוא לא מחנך, אני אחנך אותך, אני אגיד לך מה נכון, אני אדריך אותך מה נכון, ואני אחרת לגמרי. אני לא מחנך י' ב', אני מדריך י' ב'. כן? מי שמדריך אותך להגיע למקום. הדבר השני, זה בעיקר יחזק את התלמידים שהם במה שנקרא נשתאים, נשתאים, לא פה ולא שם הפר זה. כלומר, מישהו מצוין הוא מצוין, מישהו בתחתית הוא בתחתית. דווקא החבר'ה שבאמצע שהם העיקר, פתאום הם יבינו, אוקיי, אם אין אני למי לי, אין דבר תלוי, אלא בי, ואז הם יעשו וזה חזק אותם. נסיים מאוד נקודה מאוד כואבת. היום בשיעור מדכא, אבל מאוד אופטימי, אוקיי? אומר אדמו"ר פי יוסף את האמירה שהיא מאוד מאוד לא שגרתית בעולם החסידות. אבל היא מאוד אופיינית לחסידות פולין. בדור שלנו, חינוך רק לשכל לא מספיק. הוא אדמו"ר מקומה לה בשם הדוש לרבי מזיצ'וב, ולא יראו פניי ריקם, ריקם גימטרי השכל, תבדקו, פשט. אתה לא יכול לעבוד את השם רק עם השכל. תראו מקור תת, לקראת סוף ההקדמה. וזהו העיקר בתורת החסידות, שלא יסתפק האיש בשכלו לבד, אשר קובע בעבודה, כי ההתקשרות אשר בשכל לבד אינה קשר של קיימה, יכולו לשעבדו ולדעת ברור בשכלו שרק את השם צריכו לעבוד, מכל פרטי מחשבה, דיבור ומעשה שלו. ומכל מקום, ליבו וכל גופו רחוקים. את כל, את כל נפשו וחיות גופו צריכו לקשר, צריך לחדור אל נפשו, להעלותה ולעוררה שתתלהב בכל מצווה בתורה ובתפילה, תתענג בעונג רוחני ותשמח בה. וכשמקשר גם את נפשו, אף חיות גופו, אז חוץ מזה שהמצוות, העבודה שעושה יותר גילאיות הן ויותר קדושות, עוד זאת, בטוח או יותר, שיוכל לעמוד נגד יצרו, ולא ייקרה מן מקור החיים, ויושלח כל כך מהרה אל הבאר שחת, על ידי פיתוי יצרו. ולכן צריך להשפיע על הנפש, וכל הנפש, רוח נשמה, וגם על הגוף, והנפש תיכל להתענג על השם תורה במצוות, ולא רק בשכל. עכשיו, בדרך כלל, בסוף ההקדמה הוא כותב, שבדרך כלל, ההתלהבות של הנפש מתורה ומצוות, כי לא בזה תענוג, הייתה מגיעה בגיל הבגרות. כי, אבל בגלל שהאופי של הדור שלנו, כן, מאז ועד היום, זה בשלות היא בוסרית, היא מוקדמת, ולכן צריך לחנך כבר לילדים בגילאים צעירים יותר. לא עליו יתמך לשורה עכשיו להתוועדו והתרגשו והתלהבו, אלא גם בגיל צעיר יסודי חטיבה תיכון, לחלך לשמחה של מצווה, להתרגשות, להתלהבות, לא רק להקניית ידיעות. וזה שאלה חינוכית. איפה אני שם את הרב הכי תותח? שביעית שמינית? או אולי זין חד, גיל של הבר מצווה. שדווקא אז הם מתלהבים, יש תמימות של הנחת תפילין, של תפילה, עכשיו אני משלים מניין, יכול להיות שליח ציבור, של תלית. איפה שאתה הכי תותח? שיעור א' או שיעור ה' או בית נרש גבוה? זה לא פשוט.
אבל יש תותח ל...
הנה חינם, תלוי, נכון, ככה משלת מה שלו. ולכן צריך להשתדל ולקנות את לב הילד, לפתח סימפתיה בין התלמיד והמלמד. נסיים בסיפור, שמעתי מרב גרוסמן. כן, מכירים, הרב גרוסמן שזה כל פעם ממגדל העמק? יהודי מתוק, אוהב כל יהודי גם, שפעם הגיע אליו קיבוצניק מאחד הקיבוצים בעמק. הוא אומר לו, הרב, אתה חייב להציל לעזור לי. מה, אני לא מכיר אותך, אני יכול לעזור לך? בטח, אני אעזור לך. התברר שהבן של אותו קיבוצניק פגש מתנדבת, וזה יפול דין לב, ואירוסים. הוא אומר, ורק אתה, אמר, רק אתה יכול לעזור לו, ניסינו לעזוב. אז הוא אומר לקיבוצניק, אבל מה אכפת לך, היא בחורה טובה, מה פתאום, היא גויה, אבל קיצר, מדהים לראות מה היהודי, הוא אומר, טוב, הרב גרוסמן קורא לאותו בחור, בחור ערכי, כיבוד הורים, ישר בא, כן, אבא ביקש לדבר איתך, אני מכבד את אבא, והרב גרוסמן ניסה לדבר איתו ככה, וככה שלא שייך ולא מתאים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, והוא אומר לו, טוב, תודה, לא, לא הולך, לא מסכים. אז תשמע, בוא נעשה דיל. בוא נסע לירושלים, אני מכניס אותך לרבי שלי. רבי משה מרדכי בידרמן מיללוב. הרבי מיללוב הקודם קודם. נדבר איתו שיחה אישית, ואחרי תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מתערב יותר. אוקיי? הוא אומר, בכיף, כיבוד הורים. ישר התקשר למזכיר של הרבי, אני מגיע עם קיבוץ נגד חרוף שהרבי ידבר איתו. הרבי אמר, בסדר, אבל שיבוא אליי הביתה, לא לקבלת קהל בישיבה, בבית מדרש, יבוא אליי הביתה. טוב, הרב גרוסמן נכנס עם הבחורצ'יק, הרבי עושה לו, הרב גרוסמן. תשאר בחוץ. יושב איתו במרפסת, 3 שעות, מהשנים, שניהם מעשנים סיגריות, יושבים ומעשנים, וזהו. ואחרי שהשעות הם יוצאים, חוזרים למשק. והאבא מתקשר לבוסמן, מה? אני דיברתי עם הילד שלי, והוא אמר, הוא ממש נהנה אצל הרבה, אבל הרבה לא אמר לו מילה וחצי מילה, כלום, על הבחורה, לא דיבר איתה בכלל, עכשיו דיברו שיחת חולין, על מה אתה עושה, מה אני עושה, כאילו, היכרות, לא דיברו בכלל לגברת, מה? ומה שלחתי אותו לשם? אבל גוסמן אמר, זה לא יכול להיות, אני אמרתי לו על מה השיחה. טוב, הרי גוסמן מתקשר ללא ורבה. הוא אומר, כבוד הרב, במחילה, בעקבות קדושתו ותורתו, אבל אמרנו שלדבר, והרב לא אמר מילה. אומר לו, אל תדאג, תשאל אותו אם הוא אוהב אותי. אומר לו, מה, תשאל אותו אם הוא אוהב אותי. טוב, הוא מתקשר לקיבוצניק לבחור, תגיד, איך היה עם הרב, זה, כאילו, אתה מעריך אותו, אתה מחבב אותו? כן, בוא, איזה רב, מגניב, משהו, אני מחבב אותו מאוד, אפילו אוהב אותו ממש, אחלה, אחלה רב יש לך. טוב, אומר לרבה, דיברתי עם הקיבוצניק, הוא אוהב אותך. אומר, מעולה, ראה את העניין כסגור, הוא לא התחתן איתה. אומר לו, הרב, איך אתה יודע? אומר לו, מאוד פשוט, אם הוא אוהב אותי, הוא לא יוכל לאהוב אותה. זה לא הולך ביחד, אוקיי? אם הוא לא אוהב אותי, אוהב אותה, אבל אם הוא אוהב אותי, הוא לא יכול לאהוב אותה. וכעבור שבוע שבועיים הם רבו וזה, קיצר, זרקה אותו, והיום הוא ראש כל אלה. אני לא יודע מה הוא, אבל היום הוא לא נשוי לגויה, אוקיי? ופה יש בסיומת, מביא פה האדמור את הפירוש של השלל, הפסוק במשלי, כן? הוכח, חכם ויאבקה, כן? אבל לא להוכיח את הלץ, כי הוא ישנא אותך. אז הוא אומר, אמר אומר השלל, אל תוכיח את הלץ, כי הוא ישנא אותך. נכון? מה תעשה? תוכיח ללץ, תוכיח לו שהוא חכם, הוכח חכם ויאבק, תוכיח לו שהוא חכם, תוכיח לו שהוא זהב, שהוא שווה הרבה, ואז הוא יאהב אותך. שאלתי פעם מהרב קוק בטבריה, שאומר שבדור שלנו אסור להגיד אסור. תגיד, לא כדאי. לא כדאי לך, זה לא מתאים לך. אתה אומר אסור, אז מה? ישר, מה, אני נובן עם תקו. זה לא כדאי לך. הנתיבות שם מרווה לבית דברים, הרבי מז'בוז', רבי יוח מז'בוז', על הפסוק מוסר השם בני אל תמאס. מה הוא אומר? מוסר השם הגדול ביותר זה שאתה בני. אתה הבן שלי, אז אל תהיה מאוס. זה לא מתאים, זה לא... ילד יישג לך, זה לא שייך, זה לא מתאים לך. אתה אומר, אתה לא בסדר, אומר, אתה כזה טוב, אתה כזה תותח, כזה צדיק, אז... נו, זה לא שייך לך להתלכלך באבלים האלה, זה לא מתאים לך. ולכן, בסוף ההקדמה הרבה פה שהתפקיד של המחנך, המדריך זה לשכלל, לקדם, להעיר את הנקודות הטובות שלי, לשכלל אותם, שזה ליקוטי מרן תר"ש בבית, כן, למצוא בו את הנקודות הטובות ולהגדיל אותם, וכל העניינים לשים דגש על עשה טוב, עשה טוב, אהבת השם, העבודה חיובית, שמחה, ולא להדגיש את כל עיני העונש והעירה ואיזה פחד, מישהו עושה ככה פוגם בחיית הזה, וואי וואי וואי, אנחנו בגיהנום ואיזה אנשים, לא, תפסיקו לדבר על זה. צריך להיות רלוונטי, אומר פעמים, לשמש במשלים, להיות רלוונטי, תשים להדגיש את הדברים החיוביים, כל זאת ועוד, בפעם הבאה, בעזרת השם, לשיעור הבא, להכין פרקים א' ב', בחובת המינים, ואז גם נתחיל, אפשר לבוא למחברת, לסיכום של צביקה, השם יקום דמו, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.